שעה טובה ומוצלחת
במדבר, פרק ל"ד.
וידבר השם אל משה
לאמור, צר את בני ישראל ואמרת אליהם. בעמוד 281. שכחתי את רואה, אפילו אם שכחתי איך אומרים את זה, כן? תנ"ך, עמוד 281. וידבר השם אל משה לאמור, צר את בני ישראל ואמרת אליהם, כבר הגענו לעמוד 282. כי אתם באים אל הארץ כנען. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. אז מה תחילת הפסוק? צו את בני ישראל. מה יש לצוות? זה לא מה שכתוב. זה לא כתוב. כתוב, כי אתם באים. אז מה זה צו פה? מה יש לצוות? אז צריך להגיד, דבר אל בני ישראל, זאת הארץ.
מה הגבולות של הארץ?
למה צריך שזה מצווה?
למה? כדי
שמה?
תהי מחלוקת, מה הגבולות של הארץ?
אבל למה צריך צו? אז תודיע, תגיד לנו מה הגבולות של הארץ, מה צריך לצוות? מה יש לצוות שם?
שזה ארץ שלכם, שאסור לתת.
זאת אומרת, זו הארץ שצריך לכבוש. זה המצווה. זאת אומרת, יש הגדרה של הגבולות. מה הן גבולות הארץ שצריך לכבוש? זה הכל. זה לא רק זה. הנציב מבולוז'י אומר שיש עוד עניין. יש הגדרת הגבולות של הארץ שבה נוהגות המצוות התלויות בארץ. כיוון שבחוץ לארץ לא נוהגות המצוות התלויות בארץ, ובארץ ישראל נוהגות, אז צריך לדעת מה גבולות בארץ. לכן שם זה שם צו.
רגע, עכשיו, אם ככה, זה מה שקשור בכיבוש ראשון? או שזה לא קשור בכלל?
מה זה ודאי, זה הכיבוש הראשון, זה מה שקשור, זה היה הכיבוש הראשון.
אבל
אתה יודע, אפשר להיכנס.
אפשר, יש
מנות,
יש את התיאור של הקדוש ברוך הוא.
יש התיאור, לא, אומרים את אחרי יש.
יש התיאור של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מסמן גבולות הארץ בכיבוש, והן הגבולות של הארץ שבה צריך לקיים את המצוות להיות בארץ.
נכון.
ויש את הכיבוש של יהושע, שעליו חוסקים ששם המצוות הנוגעות בארץ.
כן. זה צריך לחפות, אבל זה לא חפף.
השאלה היא מה אני מבין ממה שאני למדתי עד היום, שהכיבוש בפועל לא מה שתופס.
נכון.
לאו דווקא מה שזה שהוא מצווה.
נכון, אמת. נכון. אז בפועל, מה?
למה?
כתוב, כי אתם באים אל הארץ. אז אם אתם לא באים אליה, אז היא לא ארץ כנען לגבולותיה.
אז זה יוצא מזה שהיום מקומות שהם כיבוש מידי, כמו שעכשיו אחרי אקו, משהו כזה, יש מקומות שאחרי אקו שאומרים שהם מקומות מנסות לנהגות או דברים כאלה, זה נכון שאומרים?
אני שומע, נו, זה אל תפחד, אפשר לעשות.
אנחנו נמצאים שם, אבל אומרים ש...
שמה?
שבגלל שזה היה מכיבוש, בכיבוש שני זה לא היה, ולא נתקדל או משהו כזה, אז...
מה זה אז?
אז לא
נוהגים שם דברים. נכון. אבל פי שהדבר הזה לא לגמרי פשוט, מה?
אנחנו שם.
אנחנו כן כבשנו. לכן, באמת, דעת הרב קפח, על יסוד דברי הרמב״ם, שבכל המקומות שמדינת ישראל כבשה, נוהגות רובות ומעשרות מן התורה. וכן דעת הרב יהוזיני. כן? אף על פי שיש פוסקים שמצאו כל מיני... פרצות חולקות כדי להגיד שלא נוהגו שם תרומות ומעשרות.
ולמה עושים את זה? כי רוצים
להקל? כי רוצים להקל.
לפני 77, כשסיני...
לפני 77?
לפני סדאת, כן? כשסדאת הגיע...
כן.
לפני קמדל. כשסיני היה בידינו.
נכון.
אז מה לגבי זה? זה היה בידי ארץ ישראל, לא?
הרב אהרון ליכטנשטיין, לא, הרב אהרון סולובייצ'יק, האח של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, שהיה מחשובי הפוסקים באמריקה, אז הוא באמת סבר שבסיני נוהגים תרומות ומעשרות. הדבר הזה עלה לדיון מיד אחרי מלחמת ששת הימים. היה דיון על זה. בסוף מצאו כל מיני פרצות חוקות כדי לא לקדש.
ונניח שהיה בפיקש. אז כבר
לא
היו מכירים בדבר הזה.
אני לא יודע, לא, זה כתבים בסנהדרין. אם יש סנהדרין שמקדש את בתי או דברים כאלה.
רגע, זאת אומרת, גם אצל יהושע אבינו, אף על פי שנאמר, הם הגיעו לארץ וקדשו, היה צריך שמישהו פה.
אז הוא שמם כתשובה, כן, אני יודע מה. בקיצור, יש כל מיני תירוצים. אבל בפשטות, זה באמת הגיוני לומר, הרי הרמב"ם אומר, כל מקום שבתוך הגבולות של ארץ ישראל, שנכבש מדעת רבים, על ידי כלל ישראל, אז הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל. אז מה החיסרון בכל מה שכבשנו בשתי ימים? זה נכבש מדעת כלל ישראל, לא?
ועל דעת זה, בגלל שדוד המלך כבש את הגולן,
דמשק הגולן? תגיד לי, זה כל מה שאתה רוצה לומר, אל תפחד. אני אבלע אותך אחר כך, אז מה? נו?
דוד המלך שהוא כבש את הגולן ואת דמשק, את החלקים האלה של סוריה? אז בגלל שזה היה כיבוש לא מדעת רבים, אז התאומות מסעות לא נהגו שם?
אתה מתכוון לגולן, לדמשק או החלקים האלה של סוריה?
הרב בן אדם כזה חלוקת
הרבים. אתה שואל, אז אתה צריך לשאול נורמלי. הגולן זה לא סוריה, הגולן זה ארץ ישראל.
ברור, ברור. גם סוריה זה ארץ ישראל.
דיברתי עכשיו על סוריה? דיברתי על הגולן. הגולן זה ארץ ישראל. דמשק זה סוריה. בסדר? זה סוריה הלכתית. מה זה סוריה הלכתית? זה אזורים שהם לא בכלל ארץ כנען, שדוד כבש לפני שהוא גמר לכבוש אותו כל ארץ ישראל, ולכן אין כל המצוות נוהגות שם. השאלה היא מהו האזור שההלכה מכנה אותו בשם סוריה. זה דבר מאוד לא ברור, כי אם נעשה מפה,
לא, אי אפשר לעשות כן לנו גיר, אבל לו היה לנו גיר והיינו עושים מפה, לא, זה לא ילך, זה לא ילך, אין. כנראה מאז שנתת את השיעור האחרון פה כבר לא כותבים על הלוח, נכון? ניקו
הייתה,
אחרו את הגירים, נכון?
הגירים, כן.
אז זה מי עושה את זה? זה מי עושה את זה, אוכל גירים?
שחסר לו קלציום.
ילדים שלא רוצים להגיע לבית ספר, כי ברגע שאתה אוכל גיר, זה מעלה לך את החום באופן מיידי.
כן?
כן. ואז יש לך פתאום 39, ואז אמא אומרת, אל תצא לבית ספר. 10 דקות אחר כך אתה כבר בסדר. כן. אבל תגלה, נכון? הנה, אני סיפרתי את זה לפני שהוא נכנס. כן. אתה שומע את הפתרון? אם אתה רוצה שלך...
אני מקווה שזה לא
ייגמר עד סוף הציור. כן. תודה רבה. אם אתה לא רוצה לצאת לבית ספר, אז בבוקר תאכל גיר, תאכל גיר, ואז תמדוד את החום, יש לך על המקום 39. ואחר כך, אחרי חצי שעה, אתה כבר בסדר גמור. בסדר? אז זה מספיק כדי שיגידו לך, תשאר בבית. בסדר? אבל אל תשתמש בזה, כי זה רמה עבודה.
עכשיו,
אני
רוצה
של הנילוס שפעם הייתה נשפכת בתוך חצי סיני, והזרוע הפילוסית. עכשיו, אם אני אומר שמה שמהנילוס ועד הפרט זה ארץ ישראל, אז איזה טענות יש לדוד המלך שהוא כבש את דמשק? נכון? אין טענות. לכן, על יסוד זה, יש כאלה שאומרים שהארץ שדוד הלך לכבוש זה לא דמשק, אלא זה ארם נהריים, מעבר לפרט, וארם צורע פה, זה האזור של חלב שבסוריה. זאת אומרת, האזור הזה דוד כבש, ועל זה נאמר דין של סוריה בהלכה. אבל האזור הזה שדוד כבש זה בסדר ימור, פה נהגות ומודו לעשות, יש דעה כזאת בהלכה.
כן.
מה? כן.
יש פה בגמרא, אני זוכר שיש מישהו שקראו לו אריסטין? אריסטון?
אריסטון?
מפרמיה? הוא בא לקורבנות בירושלים ומצאו את הכתובת בירושלים, שבאמת הוא בא לקורבנות, זה הקבר שלו.
אז מה?
והוא בא...
אני מתאר לזה שהוא מת, זאת אומרת, אם הוא היה בזמן הגמרא...
טוב, לא משנה.
נו? נו, דבר. הוא נורא פחד, הוא חצי מעיז.
לא, לא משנה, אני חשבתי שיש איזושהי, כשבאתי הוא בא מסוריה...
מהפמיה, נכון. איפה זה הפמיה?
לא יודע.
זהו. מה?
בניאס.
אלחמה זה לא הפמיה, אני מוצא מסור. לא, מה פתאום?
טוב, בקיצור, נסביר לכם הכל.
לא נסביר מכם דבר. זה מתקשר למה שאתה אומר על הפמיה.
יש בעיה אחרת, יש אומרים, רגע, בסדר, הפרט, הפרט, אבל איפה הפרט? עד פה, עד פה, עד פה, עד פה, עד המפרט הפרסי, מה, עד איפה צריך לכבוש? עד סוף הפרט?
יש יהודי חשוב, הרב ישראל אריאל, מראש מכון המקדש, הוא טוען שמה שכתוב בתורה, צריך לכבוש על הפרט, הכוונה לכל אורך הפרט ממש.
איפה בתורה?
פה.
ממש במפרט?
בשפר של ה... זאת, בסדר, זה הרב ישראל לא חשב את זה, נגיד, זה היה פה. בכל מקרה, לפי דעתו, צריך לכבוש מאלת ליד כווית. זאת הדעה של הרב ישראל הרי.
לא רע.
לא רע, יש רק בעיה אחת, שיש כמה מקורות שלכאורה מתנגדים לזה.
למשל?
למשל, יש גמרא ששואלת, עד היכן היא בבל? ואז הגמרא אומרת, על כמה מקומות, על אורך הפרט, עד היכן היא בבל. מה זה עד היכן היא בבל? שמשמע מאחר כך זה ארץ ישראל. אז המקומות האלה שהגמרא מציין, או שהמדרש מציין, זה לא כך ברור איפה זה, אבל זה קצת מקשה עליו. דבר נוסף, הרי התורה, לפחות בימי משה, אמרה לא לכבוש את אדום, נכון? לא לכבוש את אדום, ואת מואב, ואת עמון, נכון? אז אם ככה, זה עוצר את הכיבוש. נכון?
משום שהם התחילו מלחמה איתן, אז כבשנו את זה.
לא, אבל השאלה המצווה. אם הם לא היו פותחים במלחמה איתן, אז לא היינו כובשים אותם, נכון? אז איפה מצוות כיבוש ארץ ישראל? משמע שזה לא בכלל ארץ ישראל.
לא, אבל אחר כך משה נתן גושפנקה לשניים וחצי.
לכבוש את עמון ואת אדום ואת מואב, מה פתאום?
לא.
קשור לסיחון ועוד, משהו אחר. הנה, זה ארץ סיחון, וזה ארץ עוד. את זה משה כבש. אבל עמון, מואב ואדום, משה לא כבש.
אבל יוחנן וולקנוס כן כבש.
זה נכון שהוא כן כבש, אבל זה סיפור אחר. אם משה אומר שלא לכבוש את עמון, מואב ואדום, ויחד עם זה משה אומר לכבוש את כל ארץ ישראל, אז משמע שעמון, מואב ואדום זה לא בארץ ישראל. עוד תחושה מכן. איך הרב אריאל מסתדר עם זה? הוא אומר, זה מוגלעות. קשה לקבל. כן? עכשיו, יש פה בעיה אחרת. אז נגיד, אז הפרט, לפחות צריך לעצור את זה באיזשהו מקום, כן? הנה, הפרט פה, שאלה עד איפה. עכשיו, יש בפרשה שלנו, בדיוק מה שקראנו עכשיו בפרק 34, אנחנו עוד לא קראנו, נכון? אנחנו נראה בדיוק. זה מבין מה? אני עוד לא עונה על השאלה עד הסוף, בואו נראה את הפסוק.
פסוק 3. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום. זה הפינה הדרומית, נכון? הדרומית-מזרחית. אדום נמצא בדרום-מזרח. אז שמה, ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול, נגב, מקצה ים המלח, קדמה. מקצה ים המלח, קדמה. זאת אומרת, החלק המזרחי של הצ'ופצ'יק הדרומי של ים המלח. ממשיכים. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צינה. הגבול ממשיך דרומה, דרום מערבה. הוא מגיע מנגב למעלה עקרבים והוא מגיע לצין. והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע. ויצא חצר אדר ועבר עצמונה ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאותיו הימה. זכר, אנחנו מסתפקים. קודם כל, עד כמה שנדע בפרשת שופטים, זה הפרשת משפטים, כתוב ושמתי את גבוליך מים סוף ועד ים פלישתים.
אז מה זה אומר? שכולל כל חצי האי סיני, נכון? ככה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, מים סוף ועד ים פלישתים, זה כולל כל חצי האי סיני. פתאום אתה רואה שהגבול נמצא באמצע, באיזשהו מקום, נכון? הוא מתחיל מים המלח, ממשיך צינה, מנגב למעלה הקרבים, מגיע צינה, מצינה חצר הדר, מחצר הדר עצמונה, ואחר כך הוא נפגש עם נחל מצרים, מגיע נחל מצרים, ומנחל מצרים נשפך לתוך הים. אז הרבה פחות.
צריך לדעת איפה המקומות האלה.
נכון. בוא נבדוק. אז זה כבר, יש כאלה שניסו לומר ככה, מה זה מעלה עקרבים? מה זה מעלה עקרבים? אז יש מישהו שבטעות פירש על סמך קריאה לא נכונה ברבינו סעדיה גאון, שמעלה עקרבים זה עקבה. עקבה. למה? בגלל שהוא קרא בתרגום של רבינו סעדיה לתורה שבמעלה עקרבים כתוב עקבה. אבל פשוט עקבה זה מה? זה תרגום של מעלה. עקבת עקרבים. לא, זה לא עקבה, זה לא עיר עקבה. זה פשוט מעלה עקרבים, אז פשוט הוא מתרגם לערבית, אז מעלה, הוא תרגם עקבת עקרבים, וזה לשום קשר לעיר עקבה. דבר ראשון, זה ברור. אבל יש פה בעיה, איפה לשים את נחל מצרים? מה זה נחל מצרים?
אי אפשר להגיד שאחד מזרץ ישראל אחד זה זקנה?
לא, אנחנו נגיע לזה. אנחנו, זה אחת השיטות, את השיטה המרכזית, אנחנו צריכים לבאר את זה. איפה זה, אם כן, נחל מצרים? זו השאלה שמטרידה אותנו.
יש ואדי אל-עריש, או שזה...
יש תדעות.
ואדי זה לא נחל, ונחל זה לא ואדי, אבל כשמדברים על מצרים, אז נחל מצרים זה יור נילוס.
אני תמיד חשבתי שלנילוס קוראים בתורה נהר מצרים. נכון?
מה ההבדל בין נחל לנחל?
תגיד לי בעצמך, מה ההבדל בין נהר לנחל?
מה יש הגודל?
נהר זה גדול, נחל זה קטן, נכון?
אולי זה שלוח, אחת מהשלוחות.
אז זהו, יש בזה כמה דעות. יש אומרים שזאת השלוחה הפלוסית, שהייתה נשפכת פעם ממזרח לפורצאים דהיום, קצת יותר מערבה, אז יש אומרים שזה נחל מצרים. ואז יוצא שמה שכתוב פה בפרשה, תואם לפחות מהצד הדרומי את מה שנאמר לאברהם אבינו, מנהר מצרים על נהר פרת, נכון?
עכשיו נהר מצרים.
ואז נוכל לומר שאחד מהראשים של הנהר נקרא נחל. זה עוד אפשרות אחת. נהר מצרים.
אם כך, אז למה לא להניח שיש מילים נרדפות גם במקרה זה? זאת אומרת שנחל ו...
בהחלט אפשרות.
שנחל ונהר זה אותו דבר. משום שלא תכן שפעם השם אומר ככה ופעם אחר.
או שהוא כן אומר פעם כך, פעם אחר. אז אני צריך להסביר לנו. נכון?
יש
מגבה במה... יש!
ישראל לא
ישתתר. זה נכון, צריך להבין למה פעמים אותך, פעמים אותך. בסדר? למשל, הקדוש ברוך הוא אמר פעם אחת לאברהם להקריב את בנו, אחר כך אומר לו, אל תשלח.
הוא לא אמר להגיד, הוא אמר להעלות.
דווקא זה התירוץ, בסדר? יש לך כבר תירוץ. עכשיו, יש מי שאומר, לא, נחל מצרים זה ואדי אל-עריש. הנה, זה ואדי אל-עריש. זה נחל מאוד ארוך, יש לו אורך של לפחות 100 קילומטר. זה משהו
חמנת. זה
אגן ההתקבות
של
סיני. נכון. לזה קרא התורה נחל מצרים. יוצא לפי זה שהגבול של ארץ כנען הוא מתחיל פה מדרום ים המלח, ואיזשהו מקום נשפך לתוך נחל מצרים ומגיע אל הים. הנה, זה ארץ ישראל מפה, וכל זה ארץ לארץ. עוד אפשרות. טוב, בואו נראה הלאה. הים זה כבר פחות מסובך, נה? כן, והיה לכם, כתוב ככה, פסוק 6, הוא גבול ים, מה זה ים? מערב. מה הגבול במערב? והיה לכם הים הגדול הוא גבול. זה יהיה לכם גבול ים, כלומר, הים הגדול, זה הגבול המערבי. אבל זה כאן לא כך הבנתי, מה כתוב כאן? והיה לכם הים הגדול הוא גבול. כן, איך זה? אה? קפריסין גם. למה? אז משמע שיש גבול בתוך הים. והיה לכם הים הגדול הוא גבול. מה הגבול? הוא מעבר לים. מה הם טריטוריאליים? השאלה עד איפה?
אלא
אם כן גבול זה איזשהו גבול שאיכשהו חותך לפעמים קו החוף, ואז אנחנו לוקחים את המינימום, את המקסימום. שהוא חותך את קו החוף, אז צריך להסביר איפה. התורה הייתה
צריכה להגיד איפה. כי אחרת, אדם
לא מסתובב בלי הים.
מה שיש מה?
לא. יש משהו מעבר לים שיש שם הגבול.
אז למה
צריך לציין
גם את הים כגבול?
או זה או זה. לא, אז משמע שהים הוא לא גבול. והיה לכם הים הגדול, זאת אומרת שיש שלכם. הים הגדול הוא שלכם. הוא גבול, יש גבול מעבר לו.
יש
כל כך
הרבה מחלוקות בעניין הזה. לא משנה שהים הוא גבול, למה שלא השתמשו בשיטה שהשתמש הרב אריה לוין, זיכרונו לברכה.
הרב השלום.
הרב השלום, כן. כאשר היה למד ואיבד, היה צריך לזהות את הגופות, כן, ולא ידעו מי הוא מי.
אז זה מה שיצא לו. אם אדם יעשה כזה דבר כדי לדעת מי צודק, תצא תשובה שתגיד שיש פה מחלוקת.
עכשיו, כי ההלכה לא מסכים ככה. האמת היא, יש בזה שתי שיטות בגמרא, יש שיטת רבי יהודה ושיטת חכמים. שיטת רבי יהודה היא שמותחים קו מקצה נחל מצרים, ועד הנקודה הצפונית של הגבול, צריך להגדיר איפה היא, וכל האזור הזה הוא ארץ ישראל. זה הדעה שנפסקה להלכה, רק צריך רק לקבוע מהן הנקודות האלה. יש שיטה השנייה, זה השיטה של רבי יהודה בגמרא. רבי יהודה אומר, והיה לכם הים הגדול הוא גבול. בסוף הים הגדול זה הגבול. זה גיברלטר. כל הים התיכון.
מה המשמעות של ים?
מה?
מישהו גר בים?
יש איים בים, יש לך סיציליה, יש לך הרבה דברים יש לך בים.
איטליה,
זו, אז השאלה אם גם היבשות.
מה, אבל
אז זהו, יש גם דיון שם עם ספינה, זה הגמרא במסכת גיטין, עם ספינה שמגיעה עד הקרקעית והיא מלאה באדמה והיא יונקת קצת מן הקרקע.
אבל חייבים קרקע.
מים זה לא נחשב. לא, יש שתי דעות בגמרא, יש משום שמים זה כמו ערה סמיכה, זה כמו אדמה, יש כמה שיטות בזה. אבל חוץ מזה, לפי רבי יהודה ככה צריך למתוח קו מכאן ומערבה ומכאן ומערבה, וכל מה שבין שני הקווים האלה זה ארץ ישראל. ויש בזה שלוש דעות בגמרא, מן המפרשים. יש אומרים שרבי יהודה התכוון רק למים ולא לאיים, יש משום מה שהתכוון גם לאיים, יש משום מה שהתכוון גם ליבשות. ואם התכוון גם ליבשות, יוצא לפי זה שכמעט כל, שבעצם קפריסין כולה, קצת מהפלופונסוס, קצת מדרום איטליה, כמעט כל ספרד, צפון מרוקו, חלק גדול מאלג'ריה וטוניסיה, כל זה ארץ ישראל.
ומה
מחומרים? אז מה? עכשיו מעניין, בעל הכפתור הפרח, רבי אשתורי הפרחי, שהיה תלמיד של הראש, אומר שהשיטה הזאת יש בה קצת, אף על פי שהיא לא נפסקה להלכה, אבל יש בה קצת נחמה ליהודים היושבים בארצות ההן, שיש קצת בחינת ארץ ישראל במקומותיהם. והיה מאוד מעניין לראות שהיהודים שישבו בארצות ההם, שבין שני הקווים שרבי יהודה דיבר עליהם, הם בדרך כלל היו ציונים. לא התפתחה אנטי ציונות אצלו.
והתבוללות לא הייתה שם כמעט לא
הייתה. כן, נכון, נכון, נכון. מה אתה אומר?
גם בימינו,
כדור
רגל, כדור
כדורסל? נכון, נכון, נכון. אז אתה אומר שזה בסדר, זה לטובה. זה חלק מבין כיבוש. נכון, זה במגרש ביתים, זה בסדר. ואפילו הגויים מודים בזה. והרי הם הזמינו אותנו לעשות את המגרש הביתי שלנו. כן, בהחלט, מה אתה אומר?
איך השיטה שלנו, איך הוא מגיע מפה עד לספרד?
למה לא?
הוא מעביר קו.
מי? רבי יהודה? לא, זה חכמים. רבי יהודה עושה שני קווים. עד הים הגדול. מה זה הים הגדול? האוקיינוס. מעבר, עד בסוף הים הגדול. זאת אומרת, איפה שנגמר הים הגדול זה האוקיינוס. הים הגדול זה הים התיכון. אסמך הפסוק הזה, פסוק 6. הוא גבוליה. והיה לכם הים הגדול, הוא גבול. זה לכם גבול ים, אז הים הגדול הוא גבול, אז הגבול הוא מעבר לים הגדול.
לא שהים הגדול הוא הגבול עצמו?
אז אם ככה מספיק להגיד, והיה לכם, היה
וגבול ים, והיה לכם הים הגדול. בשביל מה להוסיף וגבול? משמע שיש גבול מעבר לים. כך אומר רבי יהודה. ואף על פי שזה לא נפסק להלכה למעשה, יש משמעות לשיטה הזאת מכל מיני בחינות רוחניות. הבאתי מה שרבי השלורי הפרחי אומר, אבל יש עוד כמה. אז זה רבי יהודה.
עכשיו,
ודי להעריך שבזה שלוש שיטות. יש דעת רבנו אברהם אבן עזרא, שהיא גם שיטת רבנו סעדיה גאון, ושהיא גם דעת רבנו יצחק אברהם בנהו, והיא שוודי להעריך זה נחל מצרים. יש דעת התוספות, שהיא גם דעת הגר"א, דעת התוספות ודעת הרמב״ם, שנחל מצרים זה הנילוס, אבל דרום האי סיני, דרום חצי האי סיני לא שייך לנו. כלומר, מאילת ודעות הדרומה זה חוץ לארץ. כלומר, לפי השיטה הזאת צריך בעצם לעשות איזה מין ריבוע כזה בצפון סיני. זהו שלנו ופה לא. יש דעה שלישית שהיא דעת רש"י והגר"א והתפארת ישראל, שהמירס מוחמד וצפונה הכל שלנו, זאת אומרת כל חצי הארץ. שלוש דעות.
איך אפשר לראות את הדעות האלה שהם מציירים את המפה בצורה כל כך מעוותת? אולי בכלל הם לא מכירים את המקומות האלה.
כן, אבל איך שהם מפרשים את הפסוקים? זה לא משנה, על פי הפסוקים. יש להם שיטה על פי הפסוק, מה יש? גם הפסוק זה מקור.
אבל לא, אף פעם לא ברור אפילו איך שזה נראה.
אז מה? הם פשוט קראו בפה זה בטוח.
היה שולף לפסוק להלכה, לא סיכות איך לראות את המציאות לפני שום אחרי המתקנת הפסוקים.
הם הפסוקים אמרו.
אה, מכיר את זה, כי הרמב״ם פה היה. לא מבין, זה מה שלא היו.
הגאון וילנה ראה את המפות.
וכמו שהוא מצייר את המפה, כמו שהוא מצייר אותה.
לא, רש"י דווקא יוצא לא מצוין. רש"י דווקא הוא יודע טוב מאוד איך סיני נראה. רואים שם משהו, הוא הבין מהפסוקים שיש שתי זרועות של ים סוף, אחד ממזרח, אחד ממערב. מאוד מעניין איך שרש"י הגיע לזה.
עכשיו, כמו שהאמירה מצייר את המפה, הוא מצייר אותה בריבועים.
כן, אבל הוא ראה מפות מודרניות גם כן.
כן, אז למה הוא מצייר בריבועים? לא,
כי הוא רוצה להגיד לך מה שעולה מן, הוא רוצה לך מה שעולה מן הסוגיה. הוא לא אומר, זה לא מפת טיולים, זאת אומרת, הוא לא, זה לא סימון שבילים. בסדר, אפשר להסתמך עליו. אגב, מישהו לאחרונה הוציא ספר של מפת ארץ ישראל על פי הגר"א, ואז הוא לוקח את המפה כמו שאנחנו מכירים אותה, ומדביק על זה מה שיוצא מהגר"א. איך זה מעניין? כן, מה אתה אומר?
אם היינו במדבר עוד שנה, אני אשאר לו לא נחזור לעניין.
נו. נכון, זו שאלה. כן, אז באמת רבי יהודה הלוי אומר שהם היו בארץ ישראל. אבל הם לא היו בארץ כנען. זה לפי זה יש הבחנה בין ארץ ישראל לארץ כנען. כן, בבקשה.
אבל יש... בכל הגבול הזה, ויש טענות, לא שיודעים את הכל, ואת הצד הדרומי, אתה חושב
את היתר? זה המחלוקת. אני בדיוק את חושב את
זה. יש טענה שפחות או יותר, וזה משה ידע, מה היה הגבול של הפרובינציה המצרית של כנען. כלומר, כאילו האזור המנהלי, שהרי זה הכל היה בגבול.
למה שזה לא יחפוף? למה שהפרובינציה כנען לא תחפוף את גבולות התורה? היא יכולה לחפוף.
מה?
בסדר, אז מה?
כן, ומה שהוא נותן, לפחות זה מקביל לזה.
יכול להיות שזה מקביל. אגב, אני לא יודע אם יש לנו ידיעות ברורות מה היו הגבולות של הפרובינציה המצרית כנען.
אין גבולות, אבל הצד הדרומי יש פחות
יותר. כן, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. אנחנו לא יכולים לראות. עכשיו, מה שמעניין אותי פה, אני עדיין מנסה להשיב על השאלה בעניין סוריה, כן? אני עדיין בנושא הזה. אנחנו צריכים עכשיו לבדוק מה הגבול הצפוני. בואו נראה, הגבול הצפוני זה מה שמתחיל עניין. פסוק 7: וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול תטעו לכם הור ההר. מהור ההר תטעו לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה, ויצא הגבול זיפרונה, והיו תוצאותיו חסר עינן. זה יהיה לכם גבול צפון. בואו נראה מה שכתוב כאן. כתוב שמהצפון מתחילים מאור ההר, שנמצא איפה? על חוף הים. אנחנו נגיד שהור ההר זה לא אור ההר שבו אהרון מת. לא, זה אור ההר אחר. פשוט, אור ההר נמצא בגבול אדום. זה אור ההר אחר. זאת אומרת, צריך מהים לעלות על הר ששמו הור ההר, והוא סמוך לים. בסדר? מהור ההר אתה ממשיך הלאה עד שדרך סדד, לבוחמת, סדד וזיפרון, אתה מגיע בסוף לחצר עינן.
אבל איפה זה?
איפה כל המקומות האלה?
לבוחמת זה מערבה מחמת,
נכון? לא ברור. מי אמר שלבוחמת זה מערבה מחמת?
כמו שבאה השמש זה מערב.
אולי. כמו שאתה אומר, בואחה. זה גם זה לא בכל מערבה. יכול להיות. על כל פנים, הקו גבול זה הור ההר, לבוחמת, צדד, זיפרון וחצר עינן. מה חסר לי שם? מה היינו מצפים למצוא בגבול צפון? את הפרט? איפה הפרט?
אולי אחד מהמקומות האלה, על הפרט.
לכן באמת הרמב"ן אומר ש... מה? רגע, רגע, זה לא פשוט מה שאתה אומר.
רגע, אבל אברהם זוכה בנחלת שבעת ימים, עמים, ופה יש עניין של חמישה מלאכים.
יכול להיות, לא יודע. מה שאתה אומר, יש באמת מהמפרשים שאמרו את זה, שחצר עינן זה על הפרט. זאת אומרת, שלפי השיטה הזאת, יש מקום אחד פה על הפרט, צריך לדעת איפה, שבו מגיע הגבול. יוצא שנקודת האחיזה שלנו בפרט היא רק מקום אחד בלבד. זאת אומרת, שמהים הגדול, מהור ההר, אני מותח קו, אחר כך זה יורד לרומא.
למה?
כי אחר כך יש גבול מזרח. אם זה היה חתיכת פרט, אז התורה הייתה צריכה להגיד, תמשיכו לאורך הפרט עד מקום פלוני ותרדו לדרומה. אבל אם אתה אומר שחצר איננו על הפרט, יוצא שרק בזווית אחת אתה נוגע בפרט. אולי. כן? יש מי שאומר לא ככה. יש מי שאומר שהגבול באמת של הפרט פה לא מוזכר. וזה באמת, חצר איננו צריכה להיות באיזשהו מקום פה. מה עם הפרט? תשאר לנו השאלה. למה? זה לא כתוב פה להמשיך הלאה. אגב, איפה זה הור ההר? זה הר של יד הים. מכירים כזה? זה יכול להיות הכרמל?
לא
מיוחד.
דרום
המידע.
זה פשוט נשים בלבנון, אולי
שם. לא, מה שנקרא. זה שם, יש לך הר שנשפך יפה לתוך הים. כן? אולי זה בירות. מה? מה יש לי את סידון? יש הר שמה? שנשפך לים? שמהים אתה עולה על ההר כזה? יש בערך שש שיטות. איפה זה? כלומר, כל ההרים שיש לכם פה לכל האורך, יש לכם שיטה בהלכה ששם זה הורה. השיטה הצפונית ביותר היא השיטה של רש"י, שבנויה על יסוד כמה תרגום מיונתן ועוד כמה מקורות, שההור, וגם ככה משמע מגמרא בגיטין, שהור ההר זה מה שנקרא טאורוס אמנוס. טאורוס אמנוס. יש בדרום טורקיה, פה יש רכס הרים שקוראים לו טאורוס.
טאורוס, כן.
ופה יש עוד רכס שנשפך לתוך הים, קוראים לו טאורוס אמנוס. סמוך לו נמצאת העיר אנטיוכיה. וחז"ל אמרו, חמת זו אנטיוכיה. אנטקיה של ימינו.
אמנה.
אז איך אני אומר שזה מה שנקרא ראש אמנה.
אז הנהר שמזכיר...
לא, זה לא נהר אמנה.
זה
הר אמנה.
זה בטורקיה או...
איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה. אז אומרים, אמנה זה באמת הגבול הצפוני של ארץ ישראל. ועל זה נאמר, אין הגלויות מתקבצות, אלא בזכות האמונה שנאמר, תשפורים מראש המנה.
אבל זה בטורקיה היום או בסוריה?
היום זה בטורקיה. זה בדיוק מה שקרה הסנג'ק של אלכסנדרטה.
מה שיש
בדיוק? כן, כן, על זה הם רבים, אז זה בדיוק זה. כן? לא רחוק משערי קיליקיה. קיצור, על זה. אז אם באמת זה ככה, יוצא שכל החוף המערבי של ים התיכון, זה ארץ ישראל.
יש שיטות, למשל דת הרמב״ם זה על הר שנמצא יותר דרומה, מדרום לאנטיוכיה, קוראים לו הר בניאס, לא קשור לבניאס שלנו, הר בניאס, יש אומר שזה שם, יש כל מיני דעות, בסדר? אני לא מניב, אם אנחנו ניקח את זה, יוצא לפי זה שאנחנו כבר לא כל כך רחוקים מן הפרט. זאת אומרת, יכול להיות שפה אנחנו נתחיל לבוא חבת, סדל, חצר עינן, כן, זפרון, חצר עינן, הגענו פה אל הפרט. עכשיו, מה שמטריד עכשיו להטריד אותי, כי אנחנו שואלים על דמשק, נכון? זאת השאלה שלך. אם, כי יכול להיות שזה יוצא יותר דרום. השאלה היא, מה עם הגבול המזרחי? איפה זה נחתך? בואו נראה. אפשר להגיד, אבל צריך להסתכל אצלם. ארץ
ישראל זה מה שיהיה
דברית לתארים. זה אני פה מדגיש את זה. אני יודע שאתה רוצה להגיד את זה, אבל גם אני רוצה להגיד את זה. אבל אני פשוט צריך להתייחס גם לשיטות בין הראשונים שאומרים שהגבולות הכתובים כאן הם הם הגבולות של אברהם אבינו מהפרת ועד הנילוס. מי אמר שיש הבדל? כלומר, הרי פה מדובר, כי אתם באים אל הארץ, כן, יש קצת כיבוש. עכשיו, אם תסתכל בפרשת דברים, בפרק א' פסוק ו', כתוב, בואו אל הר האמורי ואל כל שכניו, בואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בים, בערבה במדבר ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת, ראה נתתי לפניך את הארץ. אז אם אתה רוצה שלא תהיה סתירה בין פרשת דברים לפרשת מסעי, אתה צריך להגיד שבעצם אתה צריך למצוא איזושהי דרך להכניס גם את הפרט ואת הנילוס בתוך העסק.
אם ככה, אז משה רבינו כן היה בארץ ישראל.
לפי זה הוא היה בארץ ישראל.
נכון.
נכון.
אתה לא תיכנס לך.
רגע, אבל לא... לא, סליחה. יש לך רק קושיה אחת. עוד לא הסברת לי מה הגבול המזרחי כדי שתגיד את זה. ואז נראה אם משה היה בארץ ישראל או לא. מבחינת
זה נערה ירדה.
כלומר, פה... אנחנו נראה את הגבול המזרחי, ואז נוכל לדעת האם משה רבנו היה בארץ ישראל או לא היה בארץ ישראל. אבל עוד לא ראינו את הגבול המזרחי. כן, בבקשה.
הגבול
אבל
של כנען הוא מזרחה, בתקופה של השלטון המצרי.
So what?
נו, אז מזרח, לתקופה של אברהם, לתקופה של משה.
אבל מה שמעניין אותנו זה מה הקדוש ברוך הוא הבטיח. כלומר, האם הקדוש ברוך הוא הבטיח לפי הגבול של הפרובינקיה המצרית בזמן אברהם או בזמן משה? מה זה משנה? מה זה משנה? זה אותה
טריטוריה.
אז מה? אז מה? הקדוש ברוך הוא שינה בגלל האדמיניסטרציה המצרית, באמת, תחילת. אל תלאה אותה.
למה גבולות מסוימים יוצאים מקומות,
יותר מאוחר
יישכח
שמה? מי אמר שיישכח?
אבל לפחות אנשים עכשיו...
אז מה אתה רוצה שיעשו?
שיכתבו עד לימוד.
זה טוב. יש רק בעיה שהכלים בשביל למדוד אזימות בימי משה לא היו קיימים. אז מה יעשו העם? משה יגיד להם תחכו עד שימציאו את ה...
אבל אמות היו, נכון?
אמות היו.
אני רוצה... אבל כיוונים היו. הרי גם כאן זמן.
כן.
אי אפשר היה לעשות גבול יותר. הרי הגבול פה הוא לא תמיד גבול בכלל שהוא עובד לפי קו גיאוגרפי.
אני אומר לך שהוא כן עובד לפי קו גיאוגרפי. הוא עובד לפי קו גיאוגרפי ועוד איך.
כל המקומות שמצוינים כאן מצוינים בגלל
פחות או יותר.
הדברים שלהם.
כן, כן, פחות או יותר. כן, פחות או יותר. עכשיו בואו נמשיך. בואו נראה את הגבול המזרחי, כי זה לפי אני יודעתי פה המעניין ביותר. פסוק י' והתאביתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה. וירד הגבול משפמה, הריבלה. עכשיו, מה זה שפמה?
בכלל, המקומות האלה זה מקומות שנשמעים כאילו הם נקראים על שם התורה שלהם.
למה?
לא יודע, כי שפם, לא יודע.
שפם זה שפה?
שפה, של משהו.
אבל זה שפם, זה לא אותו דבר.
נכון, אבל זה
לא.
מה זה אורה?
הור ההר זה הר של האל הור. כן, יש, היה הורוס, כן? אצל המצרים. זה ההר של הור. יש אומרים שזה הר על גבי הר. מה אתה
אומר? זה
מצרים, אבל שם... הם הגיעו עד לשם, או שזה הר על גבי הר. כמו שאתה רואה הר, ועל גבי זה אתה רואה עוד איזה צ'ופצ'יק.
כן?
מה זה
להתאבות לכם? מה זה להתאבות? כאן שפה הקו הוא ישר. יש ונסע ויש עלה וירד. יש כל מיני דיוקים בראשונים, מה המשמעות של כל ביטוי פה. אבל בואו נראה את שפם, מעניין אותי שפם. חז"ל אומרים, שפם זו אפמיה. סוף סוף הגענו, נכון? שפם זו אפמיה. או אספמיה. כן, זאת עיר בסוריה, שקראו לה אפמיה. עכשיו, אנחנו נגיד לך בדיוק איפה. זה שם, כן, זה יווני. נכון. זה השם מימי חז"ל. כן? רק רגע. אבל אני עוד לא אומר איפה זה. וירד הגבול משפם הריבלה. איפה זה ריבלה? אומרים חז"ל, ריבלה זו דפני. דפני. הלו היא העיר דפנה שבסוריה. גם כן, שם יווני. מקדם לעין. כן, כן. ונקראת בכמה מקומות דפני של אנטוכיה. דפני של אנטוכיה, בגלל שהיא הייתה שייכת למחוז של השלטון של אנטוכיה. וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. איפה זה כתף ים כנרת? מה זה כתף? זה מין צוק כזה על גבי הכנרת, אז זה מה שנקרא מבוא חמה, נכון? מבוא חמה. כשעולים מן הכנרת יש איזה כביש כזה, לא אל חמה.
גשר ארץ.
לא גשר ארץ. לא, בדרום. כשאתה בא מצמח. כשאתה עולה מצמח יש איזה כביש כזה מאוד תלול שהולך לאורך גבול סוריה, נכון? אז איזשהו שלב שאתה מגיע שם לאיזה קיבוץ, זה נקרא מבוא חמת, או מבוא חמה. כן? אז משם אתה רואה ממש צוק, אתה בא בקיבוץ, פתאום זוק יורד מכיוון הכנרת. זה נקרא כתף ים כנרת. כן? נראה לפי רוב השיטה. מה על כתף ים כנרת? קדמה. וירד הגבול, הירדנה. הוא יורד לתוך הירדן, והיו תוצאותיו ים המלח. לאורך הירדן, יורד על ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ וגבולותיה סביב.
עכשיו,
מה? כן, אנחנו מדברים על גבול מצפון לדרום, על גבול המזרחי. כן? כלומר, אנחנו מתחילים מחתר עינן, ובאיזשהו שלב מגיעים פה אל כתף ים כנרת, ויורדים לתוך הים. ופה יש מקומות הנקראים לשב, בסדר, הנקראים... שפם וריבלה, נכון? הערים האלה שחז"ל קוראים להם שפם וריבלה, הם ידועים בסוריה, הם בערך על קו נהר האורונטס. יש נהר נקרא אורונטס שבערך עושה את הדבר הזה, בסדר? אז זה בערך פה יוצא. לפי זה שפה הגבול המזרחי של ארץ ישראל, נכון? רגע השאלה, אם אנחנו כוללים, אם שולחים איזה שלוחה, איפה זה חצר עינן, לפי זה אנחנו נדע. אם חצר עינן היא על הפרט, פתרנו את הבעיה. אם היא לא על הפרט, אז מן אנחנו נצטרך להיכנס לתירוצים של ניסן יועד. בסדר? על כל פנים, לפי הפרט הזה יוצא שדמשק, ופה זה ארץ חול, יוצא שדמשק היא באמת מחוץ לארץ ישראל, וזה יכול להיות סוריה שדיבר עליה, הגמרא. יוצא לפי זה שכל אזור לבנון, והרי העלוויה, כל זה ארץ ישראל, ולא אין להם דין סוריה.
ואם אנחנו דורשים את הפסוקים האלה, כל ארץ ישראל.
כן, מה?
אסד משלם.
אסד, כן, הוא מאזור עלוויה. כן, הוא עלווי. אתם יודעים איפה זה הרי עלוויה? יודעים את זה? יש פה מדינה היום שנקראת מדינת לבנון. מכיר? זה נקרא לבנון. מצפון ללבנון יש חוף של סוריה, בערך ארוך כמו לבנון, מגיע לטורקיה. פה יש רכס הרים שקוראים לו הרי עלוויה. לפי זה, כל זה, הרי עלוויה ולבנון, זה של ארץ ישראל, אבל מהרכס הזה, מה שנקרא מול הלבנון, רכס מול, פה יש אבקעה, שאתם שומעים, כן? אבקעה ובעלבק, כל הדברים האלה. זה מבחינת הגבול, פה יוצא שבאמת הגבול הוא ממש על קו מתאר. הוא על אזור של רכס הרים מאוד גבוה, והוא על הצ'ופצ'יק שלפני השבר הסורי-אפריקאי.
זה גם זה יוצא. זה יוצא לי כזה שבאמת זה יקרה סוריה. אז יש לנו פה שתי שיטות איפה זה סוריה. האם זה פה או שזה פה?
איפה סוריה זה לבנון?
לבנון זה פה.
לא.
לבנון זה בארץ ישראל. כן. אלא אם כן אנחנו נשים את הור ההר באמצע לבנון. למשל, יש כאלה שאמרו שהור ההר זה בירות.
מגבול הלבנון
כזה. מגבול הלבנון? זה בן שאנחנו אומרים בפתיחת ההיכל. נכון? לברך כל חיילי צבא הגנה ישראל, העומדים שעשינו, מגבול הלבנון מצרים. אבל זה לא כתוב בשום מקום בתורה. בסדר?
אבל למה?
רב חשוב פעם אמר שלא צריך לכבוש את לבנון, כי כתוב עד הלבנון יהיה גבולכם. וזה לא פסוק, והפסוק הזה לא קיים בשום מקום.
אסור לפנות.
מה?
הפסוקים שמתחילים את התיאור של כל הגבולות מתחילים ארץ כנען, וכתוב זאת הארץ ארץ כנען.
בשתיים אני עזבתי אותך ככה 45 דקות, תביא פתק מההורים. כן, נו,
ואז כתוב זאת הארץ שתיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה.
אז עכשיו אתה נכנס לשיטה המצויה המקובלת, זאת השיטה של ניסן.
אבל למה לדרוש שזה ארץ ישראל?
מה? מי אמר שארץ כנען זה לא ארץ ישראל? כלומר, אתה צריך להוכיח לי שזה לא אותו דבר.
למה זה... כי אני יכול להגיד, אז אני יכול לשאול, אז למה זה כתוב פעם כנען
ופעם ישראל? קודם כל לא כתוב בשום מקום ארץ ישראל.
לא כתוב ארץ.
בתורה לא כתוב ארץ ישראל. כתוב או הארץ הזאת, או ארץ כנען. זה מה שכתוב.
ואנחנו
דורשים
שהגבולות
שאברהם אבינו הובטח
לו, זה...
אז אני אמרתי לכם, דיברתי איתכם פרשת לך, ואני אמרתי לכם שיש שתי גבולות שהובטחו לאברהם אבינו. אז לבוא אנחנו מוכרחים להגיד מה שניסן אומר, וזה כנראה צודק, שיש הבדל בין ארץ כנען לבין ארץ ישראל. אבל אז יצא לנו פה חידוש עצום. אם אנחנו נאמר שארץ כנען זה יותר קטן מארץ ישראל, יוצא לפי זה שיש לנו שתי ארץ ישראל לשתי מצוות שונות. עד איפה צריך לכבוש, קודם כל, לפי ההלכה?
עד ארץ ישראל.
שנאמר, מניין לך שצריך לכבוש עד הפרט?
שהובטח לאברהם
אבינו. הובטח, אבל מי אמר שיש מצווה? שלום. אני רוצה הוכחה שיש מצווה לכבוש עד הפרט. אם נאמר שהגבולות שפה לא כוללים את הפרט. נכון? אז אני רואה מחפש איפה כתוב בתורה מצווה לכבוש עד הפרט.
זה ייתכן שהשם... סתם זורך מילים בלי
מיטיב. לא, יכול להיות שאני מבטיח לך משהו גם בלי לצוות עליך. כלומר, אני משל אומר לך, אני מבטיח לך שתהיה מיליונר, זה עוד לא אומר שאתה צריך לכבוש לי לשתות בנק בשביל זה. כן? תחכה שזה יבוא. זה יבוא.
יש מצווה לרשת הארץ.
מה?
יש מצווה לרשת הארץ.
איזה ארץ?
אתה ארץ.
אני רוצה שנמצא לי את הפסוק. אני קראי היום. בתחילת ספר דברים, פרק א', דברים, פרק א', פסוק. והלבנון עד הנער הגדול נער פרט. אגב, יש פה מקד ראייה שרץ הכנעני זה לא הלבנון, זה יוצא לפי זה שבאמת זה יחד. אבל כאן יש מצוות כיבוש נער פרט מפורש. עכשיו, מה בפרשה שלנו? איזה מצווה מוזכרת במפורש בפרשה? באיזה עניין? נחלת השבטים. יוצא לפי זה באמת שתהיה פה מצווה מאוד פרדוקסלית. יש לך מצווה לכבוש, אבל מצוות ההתיישבות יותר מצומצמת.
זה מה שאברהם אומר גם.
מה? שמה?
יש רק שש ערי מקלט, שלוש מחייבים את גבולך, ועושת לך עוד שלוש ערים. זה אותם שלוש ערים, ועוד אף פעם הייתי פה לכבוש את אותה ארץ ישראל ששני שלוש ערים האלה.
קודם כל לא ברור.
זה מפתיע שזה יקיר, ואחר כך לא לכבוש סופית.
לא, מה זה לכבוש סופית? כמו שנתיישב גם. לא, כי אני רוצה להבין מה בעצם צורת המצווה, שלום וברכה, מה צורת המצווה לפי התורה. המצווה היא לכבוש הרבה ולהתיישב מעט. זה יוצא. מה? מה ההיגיון? אני מיד אגיע להיגיון. אני קודם רוצה להיות בטוח שאני לא טועה.
רגע, המצווה היא לכבוש הרבה, אבל...
יוצא לפי... כן, זה בדיוק מה שיוצא. כלומר, ואז יוצא לנו משהו מעניין. אם אנחנו נאמר שהכיבוש הוא מהנילוס, יוצא שיש מצוות כיבוש של כל הדבר הזה, זה מצוות כיבוש, ואילו מצוות ההתיישבות היא יותר מצומצמת. בסדר?
למה הרב מוריד חלקים קרובים לבצור?
זה בגלל זה שיטה של הרב ישראל אריאל, אני לא חושב שהוא צודק. אבל בסדר, אבל זה נושא אחר. מהנילוס, על הפרש, זה מצוות כיבוש.
אבל מצוות ההתיישבות היא בין חלק יותר קטן. איך זה יוצא?
לא, זה מצוות כיבוש והתיישבות, זה התחלק ל-12 שבועות. אחרי שגמרו את זה, מותר להתחיל לכבוש את כל השאר.
זה לא
כתוב. בגלל שדוד לא עשה את זה בסדר והנכון, נתנו לזה
שיש חיבוש. סליחה, סליחה, אתה אומר דבר שאף אחד לא אומר.
זה מה שאומר הרמב"ם.
לא.
לא.
הרמב״ם אומר כי זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל בכלל. ובאמת הרמב״ם הוא סובר שסוריה שמדובר עליה בהלכה זה זה. זה הרב נהריים והרב צודה ולא דמשק. כן? ככה הרמב״ם אומר.
זאת אומרת ש... 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 מה שאתה אומר שאחר כך זה מתקדש זה דברים שמחוץ לארץ ישראל. כן, יש לנו לימוד בספר דברים. אחרי שכבשת את כל ארץ ישראל, אם אתה מוסיף לרבוש עוד משהו, אז זה מתקדש. ואם לא, אז לא.
אבל
אתה חושב
כי
יחליב
השם את גבולך, מוסף לך עוד 3
שרים. ויסבת לך, כן, אז משהו אחר.
אז השלוש שרים האלה זה בתקום פה ארץ ישראל.
זה כן, זה נכון. כן.
זה לי בשלב שני. קודם כל תכבוש את הארץ כנען,
חלק
את זה ל-12 השבטים.
כן.
אך כי השם יחליב את גבולך, זה אתה משלים את הארץ ישראל.
אבל יש לי פה קושיה עליך. כבר בספר דברים, בתחילת הספר, כשהם יושבים עדיין בקדש, בקדש הקדוש ברוך הוא אומר לרבוש עד הפרת מההתחלה, נכון? זאת אומרת, זה לא הבטחה שם, אז למה זה ציווי? אלא מה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו מראש שאנחנו לא נצליח לקיים אפילו את כל מצוות הכיבוש, לא רק מצוות ההתיישבות, כל מצוות הכיבוש לא תצליחו, ולכן בינתיים תעשו 6 ערים מכלל, וכשירחיב השם וייתן לך את כל הארץ אשר הבטיח, אז תוסיף לך עוד 3 ערים, בסדר? אז זה 1-9 ערים מכלל. אבל המצווה מלכתחילה, מה שאני צריך להשתדל, זה באמת להגיע לכבוש את כל האזור שבו יש 9 ערי מקלט.
למה
ערי
מקלט?
כי למה אתה צריך ערי מקלט בכלל? אז זה משמע שיש שם יהודי שרצח.
כן, אבל אתה יכול לתחזק חלק הרבה יותר גדול
ממה שתמיד
יש שם פה. כלומר, אתה יכול
להציג... אבל אף אחד לא רוצח אף אחד. כי אין לך שם יהודי. למה?
שזה יהיה מורים ללווים, יעשו משמרות,
ופעם
מכמה זמן
יבואו להתיישב בארץ. מה, זאת אומרת שככה אנשים יוצאו שם למילואים להחזיק עיר שבכלל אין להם שום עניין להיות בה, זאת אומרת, זה בכלל לא העיר שלהם, ורק בגלל שאם באופן תיאורטי יעבור שם... מה?
נכון.
קשה לקבל. ברור שהערים, הרי זה גם שילשת את גבול ארצך, שצריך לסדר את הערים מקלט באופן שהם יהיו במרכזי האוכלוסייה.
הרב
התחיל
להסביר שיש חלק שהוא רק
בכיבוש
וחלק
בהתיישבות. כן, השאלה היא מה הכוונה האלוהית בזה. זה באמת דבר מאוד מעניין. אז דיברנו על זה קצת כשדיברנו על כיבוש סיחון ואוג, נכון? הרי בני גד ובני ראובן ביקשו להתיישב איפה? בארץ סיחון ואוג. בארץ סיחון ואוג, נכון? כן, אבל לפי התוכנית לא היה צריך להיות ככה. הם היו צריכים להתיישב כל 12 השבטים כן? בתוך ארץ כנען, נכון אור? כן? מה, אתה עייף? כן. מה? כן. אבל, אז, ומשה בהתחלה לא הסכים, כן? קצף. אז מה חשב משה שהוא יעשה עם ארץ ציחון ואוג? הוא קבע שציחון ואוג. הרג את כולם שם. אז אם לא התיישבו, מה יקרה לארץ הזאת? התיישממה.
לא, זה ספר.
אבל מה הוא יעשה איתה? למה היא תשמש?
איך אפשר בכלל? שכובשים, אז חייבים להחזיק צבא שישמור.
בסדר, הצבא, אז גם החיילים פה, שם איזה חטיבה אתה שולח, גמרנו, אבל בשביל מה? מה המטרה?
חציצה כנגד עמים אחרים.
יפה, נכון.
כמו סיני היה לפני...
כן, אבל זה שרק אתה זוכר, זה באמת כבר בעיה, סימן שאני מלמד גרוע. אבל, מה?
כמו שסיני היה לנו חיץ בינינו.
כן, יש אזור חיץ. עכשיו, אני רק אצייר את זה מחדש, ומאיר יצחק יסלח לי שאני חוזר על הדברים. אני מקווה שאתה לא תשתף איתו יותר מדי, בכל זאת בשביל להגיע לשינויים.
הלוואי שאני אזכור,
תראי
כמה שאתה אומר.
לא, צריך שיהיה לי קהל, תמיד, זה מאוד חשוב. אם זאת ארץ ישראל, אז המטרה הייתה כזאת. נגיד שהיו כל 12 השבטים מתיישבים פה. 12 שבטים. מה יש פה מדרום? מדבר. מה יש פה ממזרח? שממה, נכון? ארץ סיחון ואוג, נכבשה. אבל אתה לא מתיישב שם, יש לך שמה שממה. מה יש פה ממערב?
יער.
מה יש פה מצפון? יער, נכון?
יער הבנון, שלא היה מיושב בתם הים. יוצא במצב כזה, שהמשרד מבודד לגמרי מן העמים. עם לבדד ישכון, כפשוטו גיאוגרפית.
מה עם הגודים
שלנו? מה?
עמון מואב.
עמון ומואב, אתה תדאג, עמון הוא מעבר לשממה, גם מואב, נכון? וגם אדום, רק מהפינה שם הנוגעים, נכון? יוצא לפי זה שהאזור הזה חוצץ בין ישראל לבין עמון ומואב. עכשיו, ברגע שבני גד ובני ראובן ביקשו להתיישב שם, הם שוברים את ההפרדה. עכשיו יש קשר בין ישראל לעמים. האם זה טוב שיש קשר עם ישראל לעמים או לא? מה אתם אומרים? זה תלוי לפי העוצמה. אם אתה חלש, אז תתבודד. אם יש לך, שלום, אם יש לך עוצמה, אז אתה יכול להתקשר. זאת אומרת, ההתיישבות של גד ראובן בעבר הירדן היא סממן לעוצמה לאומית. כשיש לך עוצמה לאומית, אתה מטפל לא רק בעצמך, אתה מטפל בעולם כולו. לכן יש לך שני סוגי התיישבות גם בארץ ישראל. ההתיישבות המינימלית היא דווקא ההתיישבות המצוותית. מה קרה שם? ההתיישבות המצוותית היא דווקא מינימלית, כי לא רוצים לכפות עליך את הקשר עם האומות. מחכים שתהיה בעל עוצמה, ואז אתה יכול גם להשפיע השפעה אוניברסלית. בסדר? זה פחות או יותר הנושא זה היום. אנחנו צריכים לעבור בכל זאת לספרים אחרים, לא?